גיימינג קונים רק במחסני חשמל, במחירים הזולים בישראל. קונסולות, משחקים, אביזרים, מלאי, גיימינג ענק, שלם וכך, במחסני חשמל. הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. גם
הקצה משודרת. הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה.
BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm@music.com.
הקצה. הקצה. קייזי רדיו.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi better. There.
סינסקופ רדיו קצה, היום זה התוכנית שבה הכל נכנס או שנייה אחת מוקדם מדי או שנייה אחת מאוחר מדי. מקווה שככה זה יהיה. תוכנית מספר 236, אני אירווה, תודה רבה שאתם פה, 24 בספטמבר 2019, כף ד' אלול, התוכנית האחרונה שלנו לשנת תשע"ט, ואנחנו נסכם את שנת תשע"ט. את סינסקופ רדיו הקצה עושים עומר סנש, ספיר כהן, בן אש, לאה שפיגל, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לצוות הקמת האתר החדש, תודה לכם שאתם פה, ותודה לקואמי שמשגיח על הכל, ותודה לחברת החשמל שבינתיים הכל עובד כמו שצריך, ותודה גם לאפרופו חשמל, לנותני החסות שלנו, שמעתם את הג'ינגל בתחילת השעה, מחסני חשמל, שהם אומרים לנו שבמחסני חשמל אפשר לקנות סמארטפונים במחירים הזולים בישראל, אז הנה שנה חדשה, מתנות לחג, מתנות לרגל, כדאי לכם לבדוק, אבל תשכחו להגיד ששלחו אתכם מרדיו הקצה, בתקווה שבאמת המחירים יהיו כמובטח. אוקיי, תשע"ט, מחר ביום רביעי, יום הקולנוע הישראלי, בדרך כלל הוא לפני, מה זה דרך כלל? זה שנה שישית, עוד אין כזאת מסורת, אבל אני חושב שעד עכשיו ניסו שיום הקולנוע הישראלי יהיה לפני פרסי אופיר, כדי שהקהל יכיר את הסרטים שמתמודדים, השנה לא יצא, אז זה אחרי פרסי אופיר. אז אולי זה דווקא, עכשיו פרסי אופיר נועדו לקדם את יום הקולנוע הישראלי, כי אנשים רוצים ללכת לראות איזה סרטים זכו, ולא ללכת לראות איזה, את הסרטים שאולי יתמודדו. אולי זה הרעיון, אני לא יודע. אבל היה את פרסי אופיר ביום ראשון, סרט ימים נוראים זכה בפרס הסרט הטוב ביותר, אבל הרבה מאוד סרטים אחרים זכו בהרבה פרסים אחרים. אז קצת נזכיר את פרסי אופיר, אבל בעיקר נדבר על הסרטים גם שהיו שם, וגם על הסרטים הבולטים שהיו בשנת תשע"ט. זה פחות או יותר מספטמבר לספטמבר, נסכם את השנה הישראלית בקולנוע, אבל איכשהו הכל התנקז לזה שתדעו שרוב הסרטים שנדבר עליהם יוקרנו מחר ביום רביעי, ביום הקולנוע הישראלי. אם אתם שומעים את ההקלטה, זה היום. אז לכו, כל הסרטים ב10 שקלים, אתם מזמינים באינטרנט הזה 14 שקלים. חוץ, אני חושב, מקולנוע לב הסימטקים, ששם אין עמלה, אז גם באינטרנט זה ב10 שקלים. ואני אומר תמיד על יום הקולנוע הישראלי, תתאמו ותדגמו. מצד אחד, תשלימו דברים שלא ראיתם ולא יצא לכם לראות. מצד שני, יש כל מיני דברים שאפשר לראות שיצאו בהמשך השנה, ואתם יכולים לעשות לכם מין פסטיבל קולנוע של דברים שעתידים לראות, ותנסו דברים אחרים. אני אתחיל עם המלצה, נעשה פרק של המלצות לקראת הסוף, אבל אני אתחיל קודם כל עם המלצה, כי אני חושב שזה אחד הדברים הכי משמעותיים שהולכים לקרות בקולנוע הישראלי בחודשים הקרובים. פרויקט שאני ממש בסוג של אקסטאזה לקראתו, סרט שנקרא מאמי, סרט של קרן ידעיה, שעשתה עיבוד לאופרת הרוק מ-1987, הלל מיטלפונק כתב את המחזה, והמוזיקה היא של יוסי מרחיים ואהוד בנאי, והיה שם גם את יוסי אלפנט ואת אריה מוסקונה, וזה הופיע, הם עלו את זה בצוותא, וזה היה אירוע גם מאוד פוליטי, כי זה מין טקסט ימי אינטיפאדה, התקופה שבה התחילו נורא לדבר על הכיבוש בתרבות הישראלית, אבל קודם כל מבחינה מוזיקלית זה היה הישג עצום. וקרן ידעיה הפכה את זה לסרט, ולא הייתם מצפים שקרן ידעיה תעשה מיוזיקל. אני מניח שעוד נרחיב על הסרט מאוד מאוד כשהוא יצא, אבל יש זמן עד שהוא יצא. לכן אני אומר לכם, אם יש סרט אחד שממש ממש כדאי לכם לראות, אם אתם אוהבי רדיו הקצה, ואתם מחפשים דווקא את הקצה, ומחפשים דווקא את החוויה שהיא תרבותית ומוזיקלית, ושהיא יוצאת דופן, כי זה לא נראה כמו מיוזיקל, זה נראה כמו סרט של קרן ידעיה, נורא ריאליסטי, שוטים סופר ארוכים, ובעיקר, וזה לא מפסיק להדהים אותי הדבר הזה, כל המוזיקה בסרט הוקלטה לייב. אתם רואים את השוטים של המוזיקאים מנגנים, ודודו טסה שר, ונטע אלקיים שרה, מה שאתם רואים, זה מה שאתם שומעים, זה מה שהוקלט, ומה שיצא אחר כך בפסקול, ובאלבום הכפול של הוויניל, שמדפיסים ממש ברגעים אלה, ושיצא לקראת הפצת הסרט. וזה כזה חשמל, והמוזיקה של דודו טסה, שזכתה בפרס אופיר, שוב, זה עיבודים שלו למוזיקה של יוסי מרחיים ואהוד בנאי. אני צריך להזכיר כל הזמן, שהקטגוריה בפרס אופיר, היא לא קטגוריית מוזיקה מקורית, היא קטגוריית מוזיקה, כלומר, שימוש במוזיקה בסרט, לכן זה עיבודים של דודו טסה למוזיקה של אהוד בנאי ויוסי מרחיים, אבל השימוש בסרט הוא נפלא, הביצועים של דודו טסה מדהימים, אז באדיבות, ההפקה של מאמים, מה זה נדנדתי להם, ותודה רבה להם, בהשמעת בחורה עולמית, ככה זה מתחיל, ככה מתחיל, מאמי, זה השיר הראשון שאיתו נפתח הסרט, דודו טסה ונטע אלקיים, הערה בדרום, מתוך פסקול מאמי, מחר ביום הקולנוע הישראלי, לכו לראות את זה, ואם אהבתם, פשוט תדברו על זה בלי סוף, כדי, אני ממש רוצה שהסרט הזה יהפוך לאירוע, כשהוא יופת בבתי הקולנוע, בוודאי לאירוע אירוע מוזיקלי, זה די מדהים, תקשיבו.
Thank you. בחצות השמחה נגמרת, הקרועים אוספים שריות פרחים ואוכל ליום המחר. החתן מחליף למדים, הוא שב אל הגבול, הקלה לבית אורח. בדרום עוד יום עבר, עוד יום עבר.
סינמסקופ.
Yeah!
עם יאיר רווה.
Radio, what the fuck?
אז מאמי זכה ביום ראשון בשני פרסי אופיר על המוזיקה של דודו טסה, יוסי מרחיים ואהוד בנאי, ועל ההקלטה ועיצוב הפסקול ועל המיקס של טולי חן, שעשו פשוט עבודה מדהימה. מה ששמעתם, הכל הוקלט בלייב בזמן הצילומים באמצע המדבר. אתם לא תאמינו למראה עיניכם, איך שזה נשמע ואיך שזה נראה ואיך שזה מתנגן ואיך שהמוזיקה הזאת נשמעת. הסרט שזכה הכי הרבה בפרסי אופיר ביום ראשון היה הבלתי רשמיים, שאת הפסקול של אופיר לבוביש שאנחנו שומעים ברקע, והוא ילווה אותם לדקות הקרובות. כנראה הסרט שתכלס חברי האקדמיה הכי אהבו, לפחות מבחינה מספרית, לא זכה בפרסים הכי גדולים, פרסים יחסית טכנית, עיצוב, תפורה, איפור, עריכה, אבל זכה בארבעה פרסים. אבל הסרט שזכה בפרס הראשון, בפרס הסרט הטוב ביותר, ואיתו אנחנו נתחיל, ואיתו נתחיל את הדיבור שלנו, כי הוא בעצם יוצא בסוף השבוע הקרוב, אז בעצם הוא הסרט הישראלי האחרון שעולה בישראל בשנת תשע"ט, אז אם אנחנו רוצים לסכם את השנה, אז אפשר להתחיל אותה מסופה, וגם נציג ישראל לאוסקרים, וגם סרט שראוי לדבר עליו. אז א', אתם יכולים לראות אותו מחר ב-10 שקלים ביום הקולנוע הישראלי, ואם פספסתם, אז מיום חמישי הוא יוקרן בכל הארץ, ברחבי הארץ, וסרט שאני מניח שיהיה עליו דיבור, ויהיה סביבו סקרנות, ובין השאר גם השאלה האם הוא יעשה חייל באוסקרים, אבל כרגע בואו נדבר האם הוא יעשה חייל בישראל. ימים נוראים, קודם כל ניתן לכם את השורה התחתונה, ראיתי אותו כבר פעמיים, אני חושב שזה סרט נהדר. קודם כל סרט מאוד אפקטיבי, זה סרט שאתם יודעים מה קורה בו, כלומר אם חייתם בשנת 1994-95, והייתם עדים לימים האלה של לפני רצח רבין ורצח רבין, אז אתם מכירים את הסיפור, זה סיפורו של יגאל עמיר, הסיפור שעוקב אחרי יגאל עמיר בשנה וקצת, שמובילה אל 4 בנובמבר 1995, כשהוא מחליט לצאת מהבית בהרצליה, מבית ההורים בהרצליה, לקחת אקדח ולראות ביצחק רבין בסוף הצרת לשלום שהוא ניהל. ואז חוניקה של האירועים האלה. אז לכאורה אתם אומרים, שמה אני צריך סרט? אני יודע, אני חייתי את הדבר הזה. ובית, אני אגיד, אם אתם נולדתם אחרי 95, או הייתם קטנים ב-95, אז בוודאי שהסרט הזה רואה לכם לראות אותו, כי אני חושב שהוא מתאר בצורה די מוצלחת את האווירה הקשה שהייתה באותה תקופה. אווירה של פיגועים, אווירה של התלהמות מאוד גדולה ברחוב, ואז איש אחד שבאמת קם ועושה את הדבר הנורא ביותר שאפשר לעשות. דרך אגב, האם זה הדבר הנורא ביותר שאפשר לעשות, גם זה משהו שדנים בו בסרט. אז מאוד אהבתי אותו, בעיקר כי הרגשתי שהוא אפקטיבי. אני יכול להגיד, אני לא מת על סרטים שמצולמים במצלמת כתף, כזה handheld, קצת בסגנון האחים דרדן, שכל הזמן הסרט מלווה את הגיבור מהעורף שלו. לא, מבחינה סגנונית לא אין שם דווקא קולנוע שאני הכי מעריץ. קל להשוות אותי ל-JFK של אוליבר סטון, אבל זה לא נראה כמו JFK של אוליבר סטון, הוא לא מצולם כמו JFK, הוא לא מולחן כמו JFK, אבל זה כן משהו שהוא טריגרינג, יש פה משהו בסרט הזה שלוחץ לנו על איזשהו סוג של על כפתורים, שגם אם אנחנו לא, גם אלה שלא נולדו ב-1995 בוודאי, איזשהו סוג של תודעה של רצח רבין נמצאת בראש, אז הסרט הזה הוא אוכר שלווה בעצם היותו. אבל בישראל אנחנו אף פעם לא מסתכלים על דברים מבחינה, רק מבחינה קולנועית, אנחנו נורא מסתכלים על דברים מבחינה פוליטית. אני חושב שבישראל זה יותר לוהט מבכל מקום אחר. אני רואה דיבורים לסרטים מנקודת מבט פוליטית בתקשורת האמריקאית, אבל זה תמיד חלש יותר, זה תמיד קטן יותר מהעוצמות שזה מגיע אליהם בקולנוע הישראלי, ואז השאלה שנשאלת כמובן היא קודם כל, האם הסרט הזה הוא ימני או שמאלי? עכשיו, שזה מצחיק לשאול את השאלה הזאת לגבי רצח רבין ויגאל עמיר, כי אני לא חושב שיש סיטואציה שמישהו יגיד בעד ונגד רצח רבין, כלומר, אני לא חושב שיכול להיות סרט, או עדיין, לפחות לא עכשיו, אולי בעתיד מישהו יעלה על דעתו לעשות כזה דבר, ואז באמת זה איזשהו סוג של רגע ריאקציונרי, אבל זה לא בעד או נגד רצח רבין. ברור שהסרט נגד, ואני חושב שהימין והשמאל, מלבד הקיצוניים, מאוחדים בדבר הזה שזה בעד, שזה, כן, נגד הרצח. השאלה האם אפשר בכלל לדון באופן רציונלי במניעיו של רוצח מבלי ליצור איזושהי אמפתיה כלפיו, ואז בעצם להפוך את המעשים שלו לראויים להגנה. עכשיו, ראויים להגנה זה משהו שיש בו משהו שהוא אנושי, ולכן אני חושב שיש בסרט, בגלל שהוא מאוד לא מתלהם לדעתי, על זה אנחנו בעצם נדבר פה, האם הסרט מתלהם או לא מתלהם, וזה כבר איזשהו סוג של ויכוחים פוליטיים תקשורתיים שאני כבר רואה אותם ברשתות החברתיות ובביקורות, עוד לפני שהסרט הגיע לקהל, אם אני לראות את הקהל משתתף בזה, אני לא רואה את הסרט מתלהם, ואז יכול להיות שזה יוצר איזשהו סוג של נורמליזציה. מבקרת קולנוע אמריקאית שראתה את הסרט, שאלה אותי מאוד בדאגה, האם אין חשש בישראל שהסרט יוצר איזשהו סוג של אהדה עם הרוצח. אמרתי, אני לא חושש מדברים כאלה, אני חושש שאנחנו אמורים לדעת בקולנוע, שגם אם אנחנו פתאום מגלים אנושיות עם מישהו שעשה דברים איומים, זה לא אומר שאנחנו צריכים להסכים עם הדברים איומים שהוא עושה, אבל הפוך, אחד הדברים שהקולנוע נותן לנו זה את היכולת להבין שרוצחים הם לא מפלצות, ואם הם מפלצות, אז אבל לא, רוצחים הם כאילו הם נורא כמונו, הם אנשים שאנחנו יכולים להכיר אותם, הם יכולים להיות שכנים שלנו, הם יכולים להיות ילדים שלנו, קרובי משפחה שלנו, ופתאום מקום לעשות משהו. ונשאלת השאלה על איך זה קורה, איך הדברים האלה קורים. ופה אני חושב שהסרט קודם כל מבוסס על תסריט מבריק, שמי שהתחיל אותו זה רון לשם, וגם ירון זילברמן, הבמה היא חתום כשותף לתסריט, אבל זה פרויקט שהתחיל אותו רון לשם. אתם מכירים את רון לשם מהתסריט של בופור, או מהספר, אם יש גן עדן, היה בסיס לתסריט של בופור ומהסדרה אופוריה, שבאחרונה זכתה לגרסה אמריקאית ב-HBO. ורון זילברמן שעשה סרט אמריקאי שנקרא כלים שלובים עם קריסטופר ווקן וקטרין קינר ופיליפ סימר הופמן, אז שניהם יוצרים ישראלים שפועלים כרגע בחול, וזה לא בכדי. אני גם אומר את זה שוב ושוב, צריך לשים לב לדבר הזה, הדבר הזה שנקרא להיכנס למוחו של רוצח, אנחנו מאוד מאוד מכירים את זה, אבל לא מכירים את זה מהקולנוע הישראלי, אנחנו מכירים את זה מהקולנוע ומהטלוויזיה האמריקאים. האמריקאים עושים את זה, כל פעם שיש פשע כלשהו, אז מישהו עושה איזשהו סוג של חקר לתוך הפשע. אז או מנקודת המבט של הקורבן הימים האחרונים שלו, או מנקודת המבט של הרוצח. דיוויד פינצ'ר, למשל, הוא אלוף בלהיכנס למוחם של רוצחים. אז הסרט הזה הוא לא דיוויד פינצ'ר, אבל הוא כן מלווה את הרוצח בשנה וקצת בדרך אל הרצח, ומראה מה קורה לו. הסיבה שאני מתפעל מהתסריט, כי אני חושב שנעשתה שם עבודת תחקיר מרשימה ופיקחית למדי. עכשיו, אני לא יודע את המניעים לזה, אבל אני חושב שבסרט יש לא מעט נקודות שבהם הם אמורים לגרום גם לאנשי ימין וגם לאנשי שמאל להרגיש יחסית בנוח עם הסרט, כי אני יודע ש הימין נוטה להרגיש שהשמאל מאשים אותו בייחוד, הימין הדתי-לאומי, שכל חובש כיפה הוא רוצה חושם שלו בפוטנציה, אז הסרט לא עושה את זה. ואני קורא את עמיתי המבקרים שמנסים מתוך עצמם להגיד שהסרט מאשים את הרבנים ואת הימנים ואת ראש האופוזיציה דאז נתניהו. הסרט לא עושה את זה, הסרט מציג אקלים שמתוכו יוצא בן אדם אחד שמחליט לעשות את זה, ויכול להיות שהוא היה עושה את זה גם בלי קשר לדבר הזה. כי עובדה היא שרק הוא הלך ועשה את זה. זה לא שהיו רצף של ניסיונות התנגשות בראש הממשלה או בפוליטיקאים בעקבות אווירת ההתלהמות וההסתה, ורק יגאל עמיר הצליח. לא. הסרט מציג את יגאל עמיר כמישהו יוצא דופן, מישהו עצמאי, שלא באמת היה צריך אישוש מסביבתו, ואפילו להפך, הוא יצא נגד סביבתו. מהבחינה הזאת, הסרט מאשר קו מאוד עם תוצאות ועדת החקירה שטענה שאמיר פעל לבד. כל מי שחיפש איזשהו סוג של קונספירציה, קונספירציה ימנית, קונספירציה מתנחלית, קונספירציה דתית וכן הלאה, אז ועדת החקירה פסלה את זה, והסרט הולך בעקבות הדבר הזה. מהבחינה הזאת, הסרט הפוך לחלוטין מהסרט שעשה עמוס גיטאי לפני כמה שנים, שהיה סרט מעניין בפני עצמו, אבל הסרט ההוא הציג את כולם כאשמים, מהרבנים ועד השבק, ובוודאי נתניהו, כי הוא הסתמך על הפרוטוקולים של ועדת החקירה, אבל לא המסקנה של ועדת החקירה. הסרט הזה מאוד מאשר קו עם מסקנות ועדת החקירה, ומציג את יגאל עמיר כלון גנמן, היורה היחיד. קשה לנו להבין את הדבר הזה, כמו שהאמריקאים קשה עם לי הרווי אוזוולד כיורה יחיד ב-JFK, אז קשה להגיד איך אחד הצליח לעשות את הדבר הזה, בוודאי שמישהו עזר לו, אבל הסרט דווקא מציג את זה כבתור מיד אדם שעושה את הכל, לבדו. ואני רוצה לגעת בנקודה אחת שהייתה לי מורכבת מדי להעביר בכתב, כי זה היה הופך את זה לדיון של, א', אני לא חושב שאני קשיר ממש לנהל אותו, אבל יש כמה רגעים בתוכו שאני כן יכול. וזה הדיון ההלכתי שמתנהל בסרט, ואני רוצה להציג פה את הדבר המעניין שיוצרי הסרט עושים כשמדברים על דיון הלכתי, כי יש פה שפה פנימית, שפה הלכתית פנימית, שכשאנשים שלא פתחו ספר הלכה שומעים אותם, אז הם שומעים לאו דווקא את הדברים הנכונים, וזה דרך אגב מה שקורה גם ליגאל עמיר, דווקא שהיה יכול להיות תלמיד חכם מבחינה דתית. וזה השאלה, האם רבנים הכשירו מבחינה דתית את רצח רבין. עכשיו, אני מדבר אך ורק על הסרט, ורק על הדמויות שמופיעות בסרט, כדי שלא יהיו אנשים שיגידו לי, אבל היה את הרב ההוא והוא שאמר ככה, ואני זוכר שהיו דברים, אני לא זוכר את הפרטים. אבל פה השאלה הגדולה שיגאל עמיר הולך, יש פרק שלהם שעובר בין רבנים, ושואל אותם האם על יצחק רבין חל דין מוסר או דין רודף. כי בשני המקרים, על פי הרמב״ם, בדין רודף ודין מוסר, הם שניהם עבירות שעונשם הוא מוות. ואז ברגע שאם מישהו היה נותן לו את הפסיקה הזאת, שכן, חל עליו דין רודף או דין מוסר, זה אומר שמבחינה דתית, כמובן שלא מבחינה חוקית, אבל מבחינה דתית אפשר להרוג אותו. אז עכשיו צריך להזכיר שני דברים בעניין הזה. א', הרמב״ם, הוא היה אמנם איש הלכה, אבל אנחנו לא פוסקים לפי הרמב״ם, פוסקים לפי שולחן ערוך. אז קודם כל, הדיון הוא סביב הרמב״ם. ב', שני הדברים האלה פשוט סתם בדקתי אותם, כי גם מתוך העניין שלי בהלכה ובניסוחי ההלכה, וגם ספציפית בנושא הזה של רצח רבין. אז א', לא פוסקים הלכה. וב', בוודאי שכל מה שקשור לדיני נפשות בימינו, ההלכה לא מדברת על זה. דיני ממונות, יש בתי דין ממוניים בישראל, אבל דיני נפשות לא דנים בבית, לפי דין תורה בארץ. ככה, זה המצב. אז כלומר, גם אם מישהו היה בא ואומר ופוסק הלכה כזה דבר, אין הלכה של דיני נפשות בהלכה הישראלית כיום בימינו בלי סנהדרין ובלי בית מקדש, או בלי כל הדברים שצריכים בשביל לדון דיני נפשות. אז זה לא קיים בישראל. אלה כבר שני דברים לכן, אז מה נשאר? כל הרבנים האלה מדברים בעצם דרשות, דרשות על פי פלפולי הלכה, שבהם אומרים, האם אפשר לקחת משתי ההלכות האלה של רמב״ם ולהסיק אותם, לפחות להציג את הבן אדם כחוטא מבחינה דתית, וליצור איזשהו סוג של עניין כללי בציבור, בשביל לפעול להפסיק את הדבר הזה. אז מה זה דין רודף? דין רודף זה משהו שהוא מאוד מאוד ספציפי. אם אתם רואים מישהו רץ אחרי מישהו עם סכין, אתם לא צריכים, ואתם בטוחים שהוא הולך להרוג אותו, אתם יכולים לנטרל את האיש עם הסכין כדי להציל את חייו של הנרדף. זה דין רודף שאפשר להוציא להורג את האיש שרץ עם הסכין, בלי due process משפטי. לא צריך להביא עדים ומשטרה ובית משפט, כי זה יהיה מאוחר מדי ואז יהיה כבר רצח. ובמקרה כזה, אם אתם משוכנעים מעל כל ספק שזה המצב ושאתם מצילים מישהו ממוות, אפשר לנטרל את העודף. זה הרעיון של העודף. מה זה מוסר? מוסר בן אדם, מוסר מישהו מישראל דינו מוות, זה הציטוט שמופיע בסרט. מוסר זה מלשין בעברית, בעברית של מישהו שמלשין על יהודי מול ערכאות הגויים, אז מוקיעים אותו, מוקיעים אותו, אני חושב שגם במקרה הזה יש פסק דין מוות, שהוא יכול להגיע עד לפסק דין מוות. זה הרעיון, הנושא של הלשנה, או בפועל מישהו שמסגיר מישהו. שוב, תזכרו, הרמב״ם היה בספרד, הפסיקות הם של ישראל בגלות, אם באים חיילים או שוטרים גויים ורוצים לעצור יהודי, אם יש מישהו שמוסר אותה, מוסר את היהודי לשלטונות, אז הוא חוטא, הוא לא עושה, הדין צריך להיות בתוך הערכאות הפנימיות של הקהילה היהודית. אז זה מוסר. עכשיו, ופה הרבנים, בעקבות הטבח של ברוך גולדשטיין, מנסים להתפלפל ולדרוש האם דין מוסר ודין רודף. עכשיו, הם דורשים בינם במנצחם, זה עושים דרשות, זה סוג, שהוא סוג של פובליציסטיקה. אבל באחת הסצנות המעניינות בסרט, יושב יגאל עמיר ופוסק הלכה לעצמו. מה שהם לא עושים. הם שואלים את זה עם סימן שאלה, הם תוהים האם לדבר על זה, לפרסם את זה, האם להעלות את זה, האם לדון בזה. ויש סצנה שהיא מרתקת, והיא, אני חושב, סצנה שחשובה להבין אותה מבחינה הלכתית. הוא מוצא רב, אני חושב שרב תימני, באיזשהו סוג של ציון של איזה צדיק, והוא בא אליו ושואל אותו האם על רבין חל דין רודף. אני לא זוכר אם הוא שואל אותו ספציפית על רבין, או באופן כללי, ואז הרב אומר לו את המשפט הבא. אם יש לך זמן, לך או לחבר שלך שהוא שואל בשמו לכאורה, לבוא לרב ולשאול אותו, האם חל דין רודף, זה אומר שאין רודף, אין נרדף, נותן לו כזה שתי צ'פחות על הלחי, והולך בחיוך הצידה. עכשיו, כל מי ששומע את הדברים האלה, את דברי המתקת הלשון האלה, אומרים, אוקיי, הם כאילו רוצים לו קריצה, קריצה, ואומרים לו, חבוב, מה אתה בא לשאול? תעשה מה שצריך לעשות. בפועל, מבחינה הלכתית, הוא אומר לו את ההפך הגמור. עצם זה שאתה בא לשאול אותי שאלה, זה אומר שאין פה דין רודף. דין רודף זה בדיוק הרגעים האלה, שבהם אתה לא יכול לפנות לסעד משפטי או לסעד של הרשויות או של המשטרה ושל רשויות החוק, אלא אתה צריך לפעול בעצמך. אז עצם השאלה הזאת מוכיחה לך שאין כאן דין רודף. אבל הוא לא שומע את זה, ואנחנו שאוזנינו אטומות לשיח הרמב"מי תלמודי הלכתי דרשני, שומעים איזשהו סוג של מין הסכמה בקריצה ובחיוך, ולא זה המצב. מה כן? המצב הוא שיגאל עמיר עובר בין כל מיני קבוצות בתקופה הזאת, והוא מבין שיש איזשהו סוג של מקרה חירום לאומי, ושרק מישהו כמוהו שבא מעולם דתי אמוני ועולם דתי חרדי, בא מעולם חרדי מזרחי, כלומר, הוא אאוטסיידר מכל כזה, הוא לא מתנחל, יש לו בעיה עם המתנחלים, הוא רואה בהם משהו, גורם שהוא קצת כזה משטאפי, או משתף פעולה עם השלטון, שהוא מסכים לחיות בשקט לצד הפלסטינאים, ובהדרגה גם לסרט עצמו מהאשכנזים. הוא מחליט, וזה דבר שאני לא ידעתי דרך אגב, זה סיפור שנמצא באחת הסצנות בסרט, מחליט להקים מיליציה. הוא רוצה באמת להיות איזשהו סוג של, להקים את המחתרות מחדש של, של טרום הקמת המדינה, ולנקום, הסקריקים, לנקום את, את הנקמה של אלה שנהרגים בפיגועים, ולחסל ערבים. והוא לא מצליח לעשות את זה, ואז הוא מבין שהוא צריך לעשות את הכל לבד. אז זה תהליך מרתק, לא סתם רציתי לראות את הסרט פעם שנייה, כי יש פה איזשהו מהלך מאוד מורכב מבחינה פסיכולוגית, מבחינה חברתית ופוליטית ואישית ורגשית, של מישהו שמצד אחד רוצה להשתייך, מצד שני מרגיש אאוטסיידר לכל המעגלים סביבו, ולכן כל הדברים שאנחנו יודעים עליו, שהוא דתי, חרדי, שלמד במוסדות אשכנזים, אבל תימני, שגר בהרצליה, כל הדברים האלה הם פונקציות בתוך הדבר הזה, כי הוא לא דתי לאומי, כיפה סרוגה מתנחל, אשכנזי או אפילו מזרחי, אלא תימני. ולתימניות יש עניין בסרט, באחת הסצנות המופלאות שיש בסרט, שמתרחשת בפרק, ראש השנה, זה לא מקרי, כנראה שהסרט יוצא ממש ערב ראש השנה, סצנה שבה הוא בערב ראש השנה יושב עם אבא שלו, ובין השאר אנחנו מבינים שהנושא הזה של הרצון לעשות משהו גדול מהחיים, הוא קצת איזשהו סוג של להראות לאבא שלו איך צריך לחיות את החיים האמיתיים. ההתנגשות הזאת היא התנגשות באבא, אז הוא לא רואה ברבין אבא, אבל הוא מבין שההתנגשות הזאת תפגע באבא שלו, יותר מכל אחד אחר מסביבתו, ואז בראש השנה האב הזה שר את הפיוט העוקד הנעקד והמזבח, הפיוט שבעדות המזרח שרים לפני התקיעה בשופר, שמדבר על עקידת יצחק, אז כמובן עקידת יצחק, יצחק רבין, אבל יש פה את העניין הזה של היחס בין האב והבן, וכל העולם הזה, שוב, אני לא מכיר את אירון זילברמן, אני קצת מכיר את רון לשם, הם לא אנשים שאני יודע שהם באים מרקע דתי או רקע הלכתי, אבל התחקיר שהם עשו הוא די מרשים. גם בעולם הדתי, גם להפוך את זה למעין סיפור תנכי, סיפור של עקדה, סיפור של אב ובן. סרט באמת מרשים ומבעית, והוא ממש סרט מתח, על מה שלב שלי פעם, גם בצפייה השנייה, כשאני יודע איך הוא מסתיים, ידעתי איך הוא מסתיים בצפייה הראשונה, ידעתי איך הוא מסתיים בצפייה השנייה, עדיין פעימות הלב הן מרשימות. זה פשוט סיפור על בחור צעיר, שבמקרה האחר היה יכול להיות גדול מאוד במשהו, גדול בתורה, גדול במשפטים, גדול בפוליטיקה, היה יכול להיות דמות משמעותית, והתהליך הרדיקליזציה שהוא עובר, כשהוא מחליט להראות לכולם, מאוכזב מכולם. לכן אומרים, כשאומרים ההסתה של ביבי, אני חושב שאחד הדברים שנורא רואים בסרט זה שהוא מאוכזב. גם מאוכזב מנתניהו ומהימין ומההפגנות, אנשים שרק מדברים ולא עושים, והוא מבין שהוא זה שצריך לקום ולעשות. יש משהו בסרט הזה שהזכיר לי קצת את הנערים, סדרה ב-HBO של חגי לוי ויוסף סידר ותופיק אבו וייל. גם השימוש בחומרי ארכיון בשילוב עם החומרים המבוימים ועם השחקנים, וגם שזה כרוניקה של רצח יהודי, על נושא זה של להיכנס, כנראה זה סיפור, עדיין סיפור זה של רצח על רקע דתי, ביהדות של ימינו, אנחנו מכירים את זה מהעבר, ספרי מלאכים היו מלאים בהתנקשויות, בזה, של אנשים שרצחו מלאכים. בימינו, אנחנו לא מכירים הרבה רציחות על רקע דתי בישראל, דתי-לאומי. אז הנה שתי יצירות שמגיעות, אחד הרצח של מוחמד אבו ח'דיר, והשני רצח רבין, שהיוצרים רוצים להיכנס לראשם של הרוצחים ולהבין איך יהודי עושה דבר כזה. זה בעצם השאלה שנשאלת בשני הסרטים. איך יהודי עושה דבר כזה? יש בתוך השאלה הזאת איזשהו סוג של השתמות קצת גזענית, כאילו שהסאבטקסט הוא, אנחנו מבינים שערבים עושים את זה, אנחנו לא מבינים איך יהודים עושים את זה. אז אז כל מי שמתראה מצד ימין של המפה הפוליטית על הסרטים האלה שמבאישים את, 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 את שמם של היהודים ושל הישראלים, אז הפוך, הוא מוציג את, את האירועים האלה ככל כך יוצא דופן, שצריך לדון בהם ולהפוך אותם ליצירות, כי זה לא יעלה על הדעת. זה כמו, כן, נחיתת האדם על הירח. לא יעלה על הדעת שכזה דבר קרה, אז בואו נראה איך זה... איך זה, איך זה קרה? זה כל כך יוצא דופן, זה כל כך לא משהו שקורה ביום יום. זה כאילו ביקורת עצמית, אבל ביקורת עצמית שבאה מתוך השתוממות של אנחנו לא מכירים כזה דבר, זה לא מתרבותנו. זה בעצם גם הטקסט שאבא שלו אומר לו. עוד דבר שיש, שדומה בין שני הסרטים האלה, זה הסיפור של פנחס. פנחס בן אליעזר, הנכד של אהרון הכהן בפרשת... זה פרשת פנחס, אבל הרצח עצמו קורה פרשה אחת לפני זה, בספר במדבר, מה הפרשה לפני פרשת פנחס? בלק, בפרשת בלק. בסוף פרשת בלק ותחילת פרשת פנחס, את הסיפור שפנחס בן אליעזר רוצח את נסיס שבט שמעון זמרי בן סלו. הוא רוצח אותו כי הוא חוטא עם... אחת המדייניות, והוא תוקע בו רומח תוך כדי ביצוע העבירה, והמדרשים מדברים על זה שכולם סביבו, כולל משה רבנו, כל העם, אמרו, וואו, כלום מה עשית פה, רצחת, איך לא יעלה על הדעת, אבל הקדוש ברוך הוא הסכים איתו, ואמר טוב הוא עשה, והוא קידש את שמו של פנחס, כי הוא קינה את שמי, ופה בעצם זה לידת הקנאי, הקנאות היהודית, זה אחת הפרשות הכי קשות לקריאה בתנך, בוודאי, בתורה, בוודאי אחרי רצח רבין, כי כאילו היא הופכת איזשהו, את הקנאות היהודית לערך, ערך מהתורה, אבל המציאות היא הפוכה, שאי אפשר להיות קנאים, אבל אנחנו מכירים את מקרה הקנאות שקרו, כן, הסקריקים בימי בית שני וכן הלאה. אז זה סיפור על, 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 אז גם הנערים משתמשים בסיפור הזה, בפרק 5 יש מה שהדמות של מוריס כהן בנערים ספרת את זה, מגיע שבת פנחס, ואז הרב דורש בפנחס שהיה הקנאי הישראלי, ובסרט ימים נוראים יש שבת שמארגן יגאל עמיר, והיא שבת פנחס, והוא נושא דרשה על אחד הגבעות איפשהו בשטחים, ומדבר על הקנאות היהודית. אז שני הסרטים האלה משתמשים בפרשת השבוע ובפרשת פנחס, בשביל לדבר על הנושא הזה, ושניהם בעצם מנסים להציג את הרוצחים שלהם, שבעיני רוחם הם היו קנאים יהודים, ואז אולי החוק לא מבין אותם, והחברה לא מבינה אותם, אבל הם בטוחים שבעיני הקדוש ברוך הוא הם מקבלים צ'פחה לחיוב. אז זה עוד נקודה שמחברת לי את שתי היצירות האלה. אבל אני חושב שזה טוב שזה סרט שקצת ככה נכנס לנו מתחת לאור, בין אם אנחנו ימנים, בין אם אנחנו שמאליים, נכנס מתחת לאור ומאתגר אותנו, מאתגר אותנו מהשמאל דווקא להבין את יגאל עמיר באופן, להבין מאיפה הוא בא, אבל עדיין להגיד, כן, לא טוב הוא עשה. וגם אם אנחנו אנשי ימין, לראות את הסרט ולהגיד, אוקיי, באמת הייתה מין התלהמות, תקופה של התלהמות נורא נורא גדולה מצד האופוזיציה. הימים שבהם האופוזיציה יכלה לשנע כל כך הרבה אנשים ולהוציא אותם מהבית וליצור כזה רעש, איפה האופוזיציה בימינו? מצד האופוזיציה באמת ליצור כל כך הרבה להט, והלהט הזה באמת בסופו של דבר שרף. אבל יגאל עמיר מוצג כמי שלא מאוד מושפע מההסתה, למרות שהסרט נקרא באנגלית incitement, הוא לא לגמרי נאמן לסיפור, כי לא רואים את יגאל עמיר מושפע מההסתה, אלא מוכזב מההסתה. כי הוא מבין שאף אחד חוץ ממנו לא יקום לעשות שום דבר, שכולם רק מדברים דיבורים. ונושאים שלטים ושורפים שלטים וצועקים צעקות, אבל אף אחד לא עושה שום דבר, וזה ההבדל בינו ובינם. מרתק, סרט מרתק, קולנועית, תסריטאית, משחק פנומנלי, יגאל עמיר ואבא שלו, מגלם אותו איתי, יאיש בנוזוליו, דמות נהדרת, כתובה נפלאה, משוחקת נהדר, באמת, סרט אני שמח שהוא נבחר בפרס אופי. אני לא יודע אם אני הייתי בוחר בו, היו הרבה סרטים טובים השנה, לא הרבה, היו כמה סרטים טובים השנה, אבל הוא באמת אחד מהטובים, מהטובים שבהם, והוא מרתק, הוא מרתק, אבל אני גם נורא מבקש שנצפה בו בלי התלהמות, אלא נצפה בו בשביל מה שנמצא בסרט. יכול להיות שאנחנו לא מסכימים עם מה שנמצא בסרט, אבל בואו נדבר על מה נמצא בסרט, ולא מה היה במציאות. אז זה ימים נוראים. אז מחר, ביום רביעי, או היום, אם אתם שומעים את ההקלטה, ואת כבר יום רביעי, ואתם בדרך לקולנוע ב10 שקלים, ומיום חמישי בבתי הקולנוע, בכל בתי הקולנוע, וירוץ לאורך החגים. סרט מאוד מתאים לתקופת החגים, כמובן. עוד סרט שעולה בסוף השבוע, הוא מכילה, סרט של גיא אמיר וחנן סביון, היוצרים של מכתוב. מכתוב הביא 600 אלף צופים, אז הסרט החדש, האם גם הוא יביא 600 אלף צופים, גם קומדיית פשע שכזאת, ונקרא מכילה, וזה די מדהים, כי יש לכם את גיא אמיר מול יגאל אמיר, ויש לכם סרט שנקרא ימים נוראים, שיש בו סצנה שמתרחשת ביום, בראש השנה, ולעומת זאת מכילה, זה סרט שמתרחש בין ראש השנה ליום כיפור, הסרט ימי תשובה, הימים הנוראים, אחת טרגדיה ואחת קומדיה, זה די מדהים. שניים יוצאים באותו יום, על ידי אותו מפיץ, אני לא מבין איך זה קורה, אבל ככה, זה המצב. אז אם אתם רוצים סרט ראש השנה מדכא, אז ימים נוראים. אם אתם רוצים סרט ראש השנה מצחיק, אז מכילה. ומתוך מכילה, מתוך הפסקול של הסרט, שירי מימון משחקת שם, את רבקי, בעלת תשובה, אישה דתייה שמחזרת אחרי אחת הדמויות בסרט. אז שירי מימון משחקת בסרט, והיא גם שרה את השיר, שיר שכתב ישי ריבו, לשוב הביתה. שיר לראש השנה וליום הכיפורים, מתוך מכילה. גם זה עולה בסוף השבוע בבתי הקולנוע.
הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא משם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. ולשוב אליו. הגיע הזמן להתחרט, אם כבר לברוח אז מהחטא, אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת. זה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא משם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. הוא מוכל וסולח, אוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. הגיע זמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר.
שבוע שעבר ערכתי פה את גור בנטוויץ' לשיחה על הסרט שלו, קצפת ודובדבנים, דלגו תוכנית אחת אחרונית לתוכנית מספר 235, ותקשיבו לשיחה, שהוקלטה רגע לפני שהסרט שלו יצא, בינתיים הוא יצא, נראה שהקהל, לפחות בתל אביב, כבר שם לב אליו, הוא גם יצא עם שני פרסי אופיר ביום ראשון, שניים על תפקידי המשנה בסרט דובר קוסאשווילי והדס בן ארויה, שניים מתפקידי המשנה, שניים זכו בפרסי אופיר, שניים במאים, שהם גם מופיעים כשחקנים מדי פעם, בזמן האחרון ראינו את שניים כשחקנים יותר מאשר במאים, את דובר קוסאשווילי ראינו גם בסדרה של ניר ברגמן רק להיום, הוא האבא של אחת הדמויות, וגם ביום רגיל, סרט של לי גילת, סרט קצר של לי גילת שזכה בפרס אופיר לסרט הקצר. אז דובר קוסאשווילי כשחקן מסתבר כקמע, את הדס בן ארויה ראינו בקצפת דובדבנים, והשנה ראינו אותו גם בתפקיד קטן, כמעט סטטיסטי בגאולה. גם גאולה היה מועמד לכמה פרסי אופיר, אבל לא זכה לבסוף, ואני מופיע גם שם. אז קצפת דובדבנים יצא עם שני פרסים, ואנחנו שומעים את המוזיקה של ניר מטרסו ותום דרום ברקע. עם סיכום קטן לשנת תשע"ט, אני רוצה באמצעות ארבעה סרטים לדבר על השנה החולפת בקולנוע הישראלי. מבחינת הקהל זה לא הייתה שנה מאוד טובה, היו שני סרטים שמאוד מאוד הצליחו בתחילת השנה, תשע"ט, כלומר סוף שנה שעברה בשנה האזרחית, אוקטובר בשנה שעברה, בדיוק לפני, כן, שנה פחות חודש, הסרט סיפור אחר של אבי נשר יצא והפך לשובר קובות עצום, גם בקנה המידה של שוברי הקובות של אבי נשר, זה הפך להיות אחד הסרטים הנצפים שלו, סיפור אחר עם 350 אלף צופים, ובקיץ יצא המוסד עם 200 אלף צופים, שעליו אבי נשר חתום כמפיק. כלומר, אבי נשר, אחרי כל הסרטים האלה, ורגע לפני יום הולדת 66 או 7, אני לא זוכר, עדיין פשוט מבין את הקהל הישראלי יותר טוב מכל אחד אחר, בין אם זה משהו שהוא בוגר, שמשלב הומור ודרמה, או משהו שהוא לגמרי שטותי, במו ידיו, חתום על חצי, קצת יותר מחצי מיליון כרטיסים שנמכרו השנה בישראל. אז אלה שני הצדדים של הקולנוע הישראלי, מבחינת הקולנוע הישראלי בתוך הקהל, מצד אחד העולם הזה שנקרא ארט-האוס, דרמה שהיא דרמה משפחתית, שעוסקת בכאן ועכשיו, אבל שהיא עושה את זה בצורה מאוד נגישה, גם מבחינה מוזיקלית וגם מבחינת השחקנים, הקריזמה של השחקנים, השותוף פעולה של אבי נשר עם ג'וי ריגר, עובד נורא יפה בשני הסרטים האחרונים, והתמהיל שנהיה תמהיל מאוד מאופיין של אבי נשר, שמורידים דמעות, זולגות הדמעות, אבל גם צוחקים לא חסרת, השילוב של שנינות ודרמה, והקהל מגיב לזה, הוא באמת הפך למאסטר של הקולנוע הישראלי, עם קולנוע מאוד יפה, מאוד מהוגן. אני חושב שמגיעים למאסטרים של קולנוע הישראלי, אז אבי נשר שם, ושוב, מהצד השני, המוסד, סרט ביקורים של אלון גור אריה, גם הוא התארח פה. דרך אגב, גם אבי נשר היה פה לפני שנה. כל האנשים, איכשהו עכשיו אני קולט, שכל האנשים שאנחנו מדברים עליהם, על הסרטים הכי טובים, לא חשבתי על זה. ארבעת הסרטים שאני מזכיר, כל היוצרים שלנו היו פה, באולפן, ודיברו על הדבר הזה. זה לא סתם, כי באמת אלה הסרטים שהכי אהבתי השנה, ומאוד רציתי להביא גם את היוצרים שלהם לכאן. מהצד השני של סיפור אחר, יש את מילים נרדפות, שאני חושב שמילים נרדפות וסיפור אחר, אני חושב שהם שניהם הסיפורים הגדולים של הקולנוע הישראלי בשנה האחרונה. מילים נרדפות, קודם כל נכנס לספרי ההיסטוריה של הקולנוע הישראלי, זכה בפרס דוב הזהב בפסטיבל ברלין, אחד ההישגים הכי גדולים בתולדות הקולנוע הישראלי, סרטים ישראליים לא זוכים בפרס הכי גדול בפסטיבלים של ה-A-List. אז היה לנו כבר פעם אחת את הפרס הראשון בפסטיבל, לנו, לא לי, לקולנוע הישראלי. היה את הפרס הראשון בפסטיבל ונציה עם לבנון ב-2009, כן, נכון? 2009, ו... אז זה קרה, זה היה רגע היסטורי, ועכשיו יש את הפרס הראשון בפסטיבל ברלין, חסר לכל הישראלי כדי לסגור את הסריה, רק את דקל עזב בפסטיבל ברלין. עכשיו, כשיצא הגננת וקיבל שבחים בפסטיבל כאן, אז כתבתי שנדב לפיד הוא הבמה הישראלי הכי קרוב לדקל עזב, לזכייה בדקל עזב. ועכשיו הזכייה בברלין, מחזקת את האמירה שלי. כלומר, אם כרגע, אם מבין הבמאים שאנחנו מכירים כרגע שפועלים בישראל, נדב לפיד מדבר בשפה שיכולה להביא את הקולנוע שלו, בין אם הוא עושה את זה בישראל או בכל מקום אחר בעולם, קולנוע שלו יכול להגיע לדקל הזהב, אבל בינתיים עוד אף סרט ישראלי לא עשה את זה. הכי גדול בפסטיבל בכאן זה זכייה בפרס התסריט, זה יוסף סידר, וזכייה בפרס פרסי המשחק, זה כבר קרה פעמיים, פעם אחת עם סרט של אורי זוהר, שלושה ימים וילד, ופעם שנייה בסרט של עמוס גיטאי, אזור חופשי, שאז זכתה חנה לסלו. אז מילים נרדפות, הוא הסרט, הוא בדיוק ההפך מסיפור אחר, כי הוא מדבר בשפה קולנועית של הקהל הרחב, הקהל של המיינסטרים מאוד קשה עם השפה הזאת, הוא ממציא במידה מסוימת שפה, הוא מקצין איזושהי שפה, שפה מודרניסטית או שפה פוסט-מודרניסטית, שהקהל מתעצבן מהדברים האלה, ונדב לפיד עוסס צרטיו מתוך רצון לעצבן, הוא רוצה להחטיף לקהל שלו, ולא רק לדמויות שלו, סתירות לחי, ושואל מי בא איתי, מי מוכן לקבל את הדבר הזה, את ההלקאה, שהיא הלקאה לקהל, והיא גם הלקאה עצמית שלו. בצרפת יש לזה קהל, שוב, זה לא קהל עצום, אבל זה קהל מספיק בשביל להפוך את הסרטים האלה לקופתיים, כי זה מגיע מתוך מסורת מודרניסטית צרפתית. כלומר, גודר הוא איזשהו סוג של אב רוחני של הסרטים של נדב לפיד. אז הקהל הישראלי אומנם בא בהתחלה בהמוניו בשבועות הראשונים, אחרי הזכייה בברלין, כי רצה לראות במה מדובר, אבל מהר מאוד הפסיק לבוא, כי סרט קשה לעיכול, הוא קשה לעיכול גם לישראלים, כי הוא סרט שיש בו בטן מלאה על הישראליות. הוא סרט מאוד, מאוד שמדבר על ישראלים, אבל יש בו משהו שהוא מאוד ילדותי, אבל מסתכל מנקודה. קיצור, דיברנו על זה הרבה, כשהסרט יצא, על המשחק שהסרט עושה בין מונולוגים של צעיר בוגר צבא, ובין נקודת המבט המבוגרת של הבמאי המבוגר שגר בישראל, שמספר את הסיפור שלו, איך הוא היה פעם. אז קשה, הבטן מתקשה להכיל את הטקסטים האלה, גם המילולים וגם הקולנועים. אבל בעולם הסרט הזה חובק, הוא כבר נבחר לאחד מסרטי העשור באינדי ווייר, ובאמת נדב לפיד הוא כרגע במאי הכי בולט בישראל בעולם. אז יש לנו את הסרט שהקהל הכי אהב בארץ, יש את הסרט שהקהל, הסרט הישראלי שהקהל הכי אהב בחול, ודיבר באיזשהו סוג של שפה ארטיסטית, מוזיאונית, גלריסטית, אם תרצו. ובין לבין, יש לנו את קצפת ודובדבנים, שהוא הסרט השלישי שהכי אהבתי מבין הסרטים שיצאו השנה, סרט שיצא בשבוע שעבר, שהוא מדבר גם בשפה מאוד ישראלית, פשוטה, אינטימית מאוד, זה מין סרט שממתיק סוד עם הקהל שלו, ולכן זה לא מקרי שהסרטים של גור בנטוויץ' הופכים לסרטי פולחן, כי זה קצת כמו סרט שצריך לראות באוזניות, הוא סרט שלוחש לך באוזן, סרט שאת מרגישים אליו אינטימיות מאוד גדולה, והוא נראה שהוא נעשה באיזשהו סוג של, במשפחתיות קטנה. סרט מבריק בעיניי מבחינה קולנועית, וסרט שבאמת נוגע ללב לכל מי שעוסק בקולנוע, עם הרבה מאוד כישרון, והרבה מאוד הברקות קולנועיות, עם הצילום הכי יפה שאני ראיתי השנה בקולנוע. אומנם מילים נרדפות זכה בפרס אופיר, הצילום של שי גולדמן, שהוא באמת צילום פורץ דרך, במה שהוא עושה שם עם המצלמה, ותמיד הצילום של שי גולדמן יחד עם נדב לפיד לוקח את השפה הקולנועית הצילומית לאיזשהו מקום חדש, אבל קצפת ודובדבנים, אני חושב שההישג שלו של איך לצלם את תל אביב בלי הרבה כסף, איך לצלם את תל אביב בלילה, עכשיו, הוא פשוט באמת, אני חושב שזה סרט ללמוד ממנו ולחכות אותו ולעשות לעשות כמותו. אז אלה ארבעת הסרטים שמבחינתי זאת שנת הקולנוע הישראלית, סיפור אחר, מילים לרדפות, קצפת דובדבנים והמוסד, כי אני רוצה סרטים שהקהל בא, וסרטים שטותיים, קומדיות. אז יש כל מיני סרטים לעשות קומדיות, המוסד עבד עליי, צחקתי ממנו, והייתי שמח שיהיו עוד סרטים כמו המוסד. אני רוצה להזכיר עוד שני סרטים שפחות אהבתי, אבל הם היו בולטים השנה, וגם יצאו שניהם עם אזכורים בפרסי אופיר. אחד זה תל אביב על האש, אני לא חושב שדיברתי על שני הסרטים האלה פה, תל אביב על האש של סמך זועבי, עוד יוצר ישראלי שחי ופועל בחול. סרט שמאוד אהבתי את הרעיון שלו, יש בו רעיון מקסים על תסריטאי פלסטיני שתקוע במין משרתם של שני אדונים, תקוע מצד אחד בין המפיק שלו, שמבקש ממנו טקסט מסוים, ובין קצין במחסום צהלי, ושדורש ממנו כל מיני שכתובים, וכן, הכיבוש, מצד אחד כיבוש כלכלי, מצד שני כיבוש פוליטי, והתסריטאי שצריך להחליט למי הוא נאמן, לאחד מהם או לעצמו. רעיון מקסים שבעצם מציג את ה... הוא לא מדבר על הכיבוש, הוא מדבר על התסריטאות, על מי בעל הבית של התסריטאי ושל האומן היוצר, ובעצם מציג שני צדדים של המוח של היוצר. לצערי, אז הרעיון הזה לא מספיק מפותח, והוא לא לקח את הרעיון הזה והפך את זה להברקה גדולה, אבל הסרט מאוד הצליח באירופה. רצו לראות את הכיבוש הישראלי כקומדיה, וקומדיה מטה-קולנועית. זה גם, יש פה לא מעט שנינויות בסרט הזה, הוא זכה בפרס התסריט בפסטיבל, בפרסי אופיר, ולבסוף אישה עובדת של מיכל אביעד, שקיבל את פרס השחקנית, לירון בן שלוש, שאני חייב להגיד שסרט שלא כל כך אהבתי מבחינה קולנועית, אני מודה שנתיים האחרונות מדברים הרבה על מי טו ועל הטרדות מיניות, וזה נהיה בעניין הזה, ואני חייב להגיד שכגבר, כשראיתי את אישה העובדת, פעם ראשונה ראיתי איך זה נראה, הבנתי איך, על מה מדברים כשדברים על הטרדה מינית, יותר מזה, על תקיפה מינית, אני חושב שאולי אפילו יש פה אונס, אני לא יודע לגמרי לנסח את זה מבחינה משפטית, על הסיטואציה שיש שם, אבל הבנתי איך נראית הטרדה מינית, אז מבחינה הזאת, כסרט הסברה, הוא עשה עבודה מצוינת, אבל כסרט דרמה, עם תסריט ובימוי, הוא לא עבד עליי בכלל, אז ממש לא... לא, אז הבנתי למה הוא נוסע, הבנתי את הלהט שבתוכו הוא נאסף, של בואו נדבר על זה, בואו נציג את זה, אבל הלהט הזה, שוב, מעבר להסברה, מעבר לה, בואו נדון באיך זה נראה ואיך עוצרים את המעגלים, ואת מעגלי הפטריארכיה, זה לא רק הבוס שמטריד, זה גם חוסר האמון מצד הבעל, שזה כאילו הפטריארכיה נמצאת במעגל הכי קרוב בבית, אדוארד. אז אני, שוב, הבנתי את הסרט, הבנתי גם את החשיבות שלו, הבנתי למה חשוב לדבר עליו, ואני אשמח שהרבה אנשים יראו אותו, אבל זה לא קולנוע טוב בעיניי. זה לא, הוא לא כתוב טוב, והוא לא מבוים טוב, אבל, כן, אבל טוב שנעשה, כי כנראה הוא ראשון מסוגו. שמדבר על הדברים האלה. זהו, אני חושב שכל הסרטים שדיברנו עליהם, חוץ מסיפור אחר שכבר נמצא ב-VOD, את כולם אתם תראו, תוכלו לראות במחר, ביום הקולנוע הישראלי, ואם לא, תראו אותם ב-VOD, או איפה שתרצו לראות אותם. בסך הכל סרטים מעניינים היו השנה בקולנוע הישראלי, לא הרבה, אבל היו כמה. וסרט השנה הוא בסופו של דבר, עדיין, מבחינתי, סיפור אחר, ולכן אנחנו מסיימים את שנת הקולנוע תשע"ט, ואת סינמסקופ ברדיו קצה לשנת תשע"ט, עם נתן גושן, עוד יום, מתוך סיפור אחר.
זה משהו אמיתי, איכותי, אולי משהו שיכיר יותר את עצמי, כי לאחרונה אני לא מבין מה רוצים, אחרי מה רוטפים ומה מחפשים, לא בא לי ליהנות ממה שלא בשליטתי, אם ילך או אם יישאר לספק אותי, בלגן מה לרעתי, מה לטובתי, החומות וההגדרות, חילוני דתי, עוד יום, עוד יום
שוב אני יורד ולא עולה, מחכה לאור שיתגלה. עוד יום, עוד יום, ושום דבר חדש עוד לא קורה. הלב שלי טעון ולא יורד. לבדוק על מה כל העולם עומד, כי היום אין אמת ברורה, אין מה לכבד, הכל פלסטיק ומזויף, כמה זה בודד. מחייך כאילו טוב, אבל על מי אני עובד? לא קל לי לקבל את האחריות יותר מדי, מה להגיד והכי מפחיד, שסומכים עליי, שהוביל שאני אעיר את הישנים. זה מצחיק כי לא הרגשתי טוב כמעט 5 שנים. עוד יום, עוד יום, שוב אני יורד ולא עולה, מחכה לאור שיתגלה. עוד יום, עוד יום, ושום דבר חדש עוד לא קורה. הלב שלי טעון ולא יורד.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.